ובכן, אנחנו במידות ראייה, מידת אהבה, אות י' א'. צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריות, ובייחוד לאהבת המעולים שבבני אדם, החכמים, הגיבורים, המשוררים והאמנים, העסקנים. צריכים להכיר את אור הטוב שבמצוינים שבבני אדם, שעל ידם אור השם מתפשט בעולם, בין כשהם מכירים את ערך משלחתם ובין כשאינם מכירים אותו. הנה אנחנו בסעיף הזה פוגשים לראשונה את השורש לייסר, שממנו בא המושג העברי מוסר, שיתקבל כמקביל למושג אתיקה. כלומר, מוסר לא רק תחושה מצפונית, לא רק נטיית לב, לא רק עדינות נפשית. מוסר הוא פעולה חינוכית מודעת, שעניינה לאמץ את ה... דרך הנכונה גם מבחינת ההתנהגות, אבל עוד לפני כן מבחינת ההתייחסות. להתייחסות האנושית יש ביטוי התנהגותי, אבל לא תמיד הוא מלא, כמובן. ובכל זאת צריכה להיות התייחסות. היא חשובה ביותר, מפני שהיא משפיעה לא רק ברגע התנהגות עצמה, לא רק ברגע המעשה, אלא היא מכוונת ומגבשת את האישיות עצמה, את האדם, והתהליך הזה של גיבוש וחינוך מביא את האדם למיטב שבו, למיצוי תכונותיו הטובות ביותר. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה שאנחנו מוצאים כאן, והיא נקודה שפשוטה הייתה במשך דורות רבים, ולא פשוטה בדורות האחרונים. הרב אומר כאן, צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריות. אהבה שואלים כל אדם, זה משהו ספונטני. משהו ש... או שישנו או שאיננו. זה רגש. אפשר לחנך לרגשות. אפשר לאמן את האדם כדי שיחוש. בעולם הקדום, כאשר העניינים המוסריים בכללותם נחשבו, אני מדבר על התרבות האירופאית, היוונית, כלומר. העניינים המוסריים היו מין ענף, מין התפיסה האינטלקטואלית, אז אפשר היה לחשוב שכן. בעולם החדש, לרגש ניתן הרבה יותר מקום כבוד, והרבה יותר אוטונומי, עצמאי. עד כדי כך ש התנסחה איזה מין תפיסה שבכלל אי אפשר לחנך ואסור לחנך. אי אפשר מכיוון שזה לא מביא לידי תוצאות אמת, ואסור מכיוון שאותן התוצאות שיש הן כזב. כלומר, אדם משכנע את עצמו כאילו הוא כך וכך. האם הרב מחזיק בדעה שמוסר ואהבה זה רק ענף מן האינטלקט? אני חושב שלא. אבל יחד עם זאת בוודאי שיש השפעה הדדית. יש השפעה של חפץ הלב, נטיית הנפש, על מידת ההתמדה, העמקה, ועניין אינטלקטואלי שיש לאדם מצד אחד. ובוודאי שיש השפעה של אותם מושגים וערכים שאדם מבין אותם, מזדהה איתם על ידי ההבנה, על עולמו הרגשי. אין ספק שפעולה מודעת יכולה להעצים או להחליש רגישויות שונות. אולי לא לייצר אותה או להעלים אותם באופן מוחלט, אבל בוודאי לחזק או להחליש. כלומר, אין ספק שלתפיסת עולם מודעת יש השפעה גם על העולם הרגשי. וזהו השדה המוגדר שעליו אנחנו מדברים. דבר שלישי שיש לומר, הרב מחזיק כאן בדעה, שאם אני עכשיו אנסח אותה, כולם יחשבו שזה דבר ברור ופשוט. אבל זה לא לגמרי נכון, גם בעולמנו החדש. שיש דבר כזה המעולים והמצוינים שבבני אדם. יש דבר כזה. מי לא יודע את זה? ובכן, כולם יודעים, אבל לא כולם, גם אלה שיודעים, נכנעים לתפיסה הזאת. כלומר, לא מעט מן המאמץ המחקרי מוקדש להפרחת המיתוס. אם אומרים על מישהו שהוא מעולה ומצוין, יש להראות שלא, שהוא לא מעולה ומצוין. שהיו לו חולשות, שגיאות, אינטרסים זרים, ושמה שנדמה שלא כהישג זה היה די במקרה, ולא הכל שלו, וכו'. וזו שאלה שעולה על שולחן של אנשי חינוך ואנשי תרבות. האם אפשר בכלל לעצב חברה ותרבות ללא מה שהם קוראים מיתוס, כלומר סיפור לא רגיל. אדם לא רגיל, מעשה לא רגיל. סיפור לא רגיל. האם אפשרי טוב? ויש כאלה שאומרים שזה אולי בלתי אפשרי. שהאנשים צריכים מיתוס. צריכים דמויות מופת, סיפורי מופת. כי זה מגבש את זהותם, נותן להם עוגן, ביטחון, שהדברים אפשריים, חשובים, שיש למען מה לחיות, להיאבק, להתאמץ. אבל יחידי סגולה יודעים שאלו מיתוסים בלבד. זאת תפיסה רווחת. מצד אחד, יש תועלת רע. לגלות שהאנושות לא מתחלקת לשני חלקים שיש ביניהם הבדל מהותי. חלק אחד של צדיקים, גיבורים, מופלאים, מלאכים, וחלק אחר של קופים מהלכים על שניים. חשוב לדעת, נכון. גם הגיבורים והצדיקים הם בני אדם. גם הם עלולים באמת לפעמים לטעות. להיות קשים. ולפעמים אנחנו רואים שכמובן גם הם מודים בזה, אותם אלה שמאוד מאוד נערצים על ידי המון, המון אנשים, גם הם מודים בזה. מדוע חשוב לדעת את זה? כי א' זה באמת, ב' חשוב מאוד גם מבחינה חינוכית, שכל אדם יאמר, אם אתה יגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. לא להגיד אברהם, יצחק ויעקב, הם בכלל מלאכי עליון. נו, אני יכול, אני יודע מה, אולי לקרוא עליהם, לבכות מרוב התפעלות, אבל לעולם, 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 אני לא יהיה כמוהם, מכיוון שזה לא יהיה אפשרי. לא. אם אתה יגיע מסע, אנחנו צריכים להתאמץ. מי יגיע, מי לא יגיע, מה זה נקרא להגיע? זה כבר סיפור בפני עצמו. כך הם אבותינו, נביאינו, חכמינו, גדולינו. הכבוד והערכה צריכים להיות סולם להתקרב עליהם, ולא חומה ומחיצה להתרחק מהם. מבחינה זאת, אותה הביקורת שאנשי מחקר חותרים אליה, מתאמצים בכל מאודם, לקבץ פירורי מידע אפילו עמומים כדי איכשהו, יש בנטייה הזאת משהו שגם מועיל. אבל כמובן שכאשר יחד עם הביקורת הזאת, או יחד עם הקרבה הזאת, האנושיות הזאת, בא גם זלזול, ולא רק זלזול באנשים עצמם, אלא בעיקר בערכים, בעצם המופת. אנחנו צריכים לדעת, אם מספרים על מישהו דבר גבורה, או מסירות, נגיד אחר כך מתגלה שהוא לא היה כל כך מסור. אבל זה לא צריך לפגום בעצם הכבוד לגבורה ולמסירות. כי זה דבר שנשאר נכון. הערך עצמו נשאר נכון. בוודאי אנחנו רוצים לראות בפועל שהערכים האלה גם יכולים להתממש. כי אז גם לנו קל יותר להתאמץ ולממש אותן בחיים. אם יש ערך נערץ שאף אחד לא יצליח לממש אותו מעולם, אז כמובן שקל יותר להתייאש גם לאדם, לכל אדם ממנו. ולכן אנחנו בהחלט גם מחפשים וגם מאוד 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 מוכירים את מי שיצליח במעשיו בפועל לממש ערך נשגב. ובכן, שלוש הנקודות האלה. א', שיש תהליך מוסרי, פירושו לייסר, להתאמץ. להתייסר זה לא דווקא להמציא לעצמו עינויים. לייסר עצמו, הכוונה לאמץ את עצמו. לשים עצמו במסלול מסוים, גם אם הוא קשה. מוסר זהו תהליך חינוכי. הוא תהליך חינוכי שיכול להשפיע, להעצים, גם משהו שהוא בתחום הרגש, כמו אהבה. יכול לעורר את הרגש, לכוון אותו. וג' אכן יש אנשי מופת. גם אם נמצא שאנשי מופת אלה, היו בהם גם חולשות וגם טעויות, אין זה יפגום בהיותם אנשי מופת. מכיוון שמי במעשה מסוים אחד, ומי בכל דרך היה, מי באופן גלוי לעין, ומי באופן יותר סמוי, הם ממשו את אחד הערכים הנשגבים, שהם לנו, לכולנו, לחברה האנושית כולה, הם לנו דגל ונס, שממריץ אותנו להתאמץ ולהגיע לדרגה גבוהה, גם כן, של מימוש אותו ערך בעוד דרכים אחרים. אהבת הבריות, ובייחוד אהבת המעולים שבבני אדם. אנחנו כבר דיברנו בפרק הזה על אהבה, שאהבת הבריות אינה דבר פשוט. כל אדם חש מגוון של רגשות כלפי המציאות הקרובה אליו והרחוקה. מגוון של רגשות. גם רגשות של הזדהות וקרבה, וגם רגשות של תחרות, של קנאה. אנחנו רואים את זה אצל ילדים קטנים מאוד אפילו, וכמובן עד להתנהגות של אנשים מבוגרים, והן במקומות עבודה, והן בתוך המשפחה, והן בזירה הציבורית, והן בשדה המדע או האומנות, זה לא משנה. גם תחרות, גם קנאה, גם שנאה. הם רגשות עזים, שגם הם טבעיים לאדם. לכן, מבין המגוון הזה של הרגשות השונים שמתעוררים בנפש, יש במיוחד להתאמץ, לייסר את עצמו לרגש אהבה, אהבת הבריות. להעדיף את זה באופן מודע. להקדיש לכך מחשבה, זמן וממץ. אהבת הבריות, אלא שלא דבר פשוט הוא באמת. ולכן, מבחינה מסוימת קל יותר, וגם זו דרך לאהבת הבריות הכללית, שתהיה זו אהבה של המעולים שבבני אדם. קל יותר מבחינה נפשית להעריך, לאהוב את האנשים שכבר הוכיחו שהם ראויים לכך. שחייהם ופועלם הם לטובת הכלל, גם לטובת האדם האוהב. כי אדם, להגיד אהבת הבריות, אז מה האדם אומר, אני הולך ברחוב, אני צריך לאהוב את כל העוברים והשבים, מה קרה? מה הם עשו? מה רק סתם אחד בכלל מכוער, השני, אני יודע מה, מקחקח בגרונו, השלישי כמעט עלה לי על הרגל, למה אני צריך לאהוב אותו? נכון, לא יש. הרביעי לא מעניין אותו ממני, למה אני צריך להתעניין? אז אלה דברים שהם טבעיים, הם ישנם. על ידי אהבת המעולים שבבני אדם, שכבר הוכיחו שהם גם הועילו לי בחייהם ובפועלם. אולי מזמנים רחוקים, אולי מזמנים קרובים, אולי במצבים כאלה או במצבים אחרים, לא משנה, אבל שיש משהו שנוגע לי, אז כבר אני יכול להיאחז בדבר כדי להעצים את רגש האהבה. ואם תהליך הזה ילך ויתפתח, אני אוכל למצוא גם את נקודות האחיזה לאהבה גם אצל אנשים נוספים, גם אצל העוברים והשווים. מי הם המעולים שבבני אדם? החכמים, הגיבורים, המשוררים והאמנים, העסקנים. נו, המילה עסקן היום היא לא בקונוטציה חיובית, אבל פעם כן הייתה. כל העוסקים בצורכי ציבור, באמונה, אנחנו אומרים את זה במשברה. כן, עסקן זה היה פעם, המילה הזאת נעשתה פחות חיובית בגלל האנשים שמילאו את התפקידים. זה קורה לפעמים. אבל עסקנים הם אנשים שהם פועלים לטובת הציבור. שזה תפקידה, לפעול לטובת הציבור. והציבור צריך להוקיר את זה. במשך דורות רבים, לפחות בהיסטוריה היהודית, בקהילות היהודיות, העסקנים פעלו לטובת הציבור שלא על מנת לקבל פרס. הם לא קיבלו על זה שכר, ודאי לא משכורת. יתרה מכך, בדרך כלל היו אלה אנשים עמידים שעוד תרמו משלהם לקופת הציבור. ובגלל ניסיונם המוכח בעסקים, בגלל זהירותם ותבונתם הכלכלית והציבורית, היכולת להתנהל עם בני אדם, הם גם היו עסקנים טובים. הם ידעו לארגן את מוסדות הציבור, צדקה וחסד, דאגה ליתומים ולאלמנות ולחולים, לאורחים שבאים מבחוץ, באופן כזה שהקהילה הייתה יוצאת נזכרת בדרך כלל. לא, שוב אני אומר, כמובן, היו תמיד מצבים שונים, אבל בדרך כלל זה היה כך. לכן המילה עסקן הייתה מילה מאוד נכבדה, בעלת תוכן מאוד חיובי. החכמים הם הראשונים, הם הקרובים ביותר לאותו הסדר הפנימי שעל ידו המציאות כולה מאורגנת, עומדת. זו החוכמה. לא רק חוקי הטבע, שזו חוכמה שבטבע. גם חוקי החברה, גם חוקי, כמובן, הרוח, המוסר. תרומתם של החכמים היא התרומה בעלת הערך המתמיד, מכיוון שהם חושפים ומגלים את אותם החוקים, העקרונות, תבניות, שיועילו במשך דורות רבים. ואף אם ידחו בניסוחם כמו שהם ניסחו אותם, ישמשו תשתית ומסד לחכמים שיבואו אחריהם, כדי לשכלל, לשפר ולתקן. הם ראשונים בשורה הזאת, כמו שאמרנו, מכיוון שפועלם הוא המועיל ביותר לאורך דורות ולרוחב האנושות בכללותה. שניים להם הגיבורים, בעליותה תכונת הנפש המופלאה, התעוזה לממש אמת, צדק וחוכמה, גם במצב מסוכן, במצב שזה לא מקובל, במצב שהוא עלול להזיק למי שמנסה לממש את זה. ושוב, החוכמה חייבת גם לצרף, להיות מצורפת אל הגבורה, אל התעוזה. שאלמלא כן, מידת התועלת שבגילוי של החוכמה תהיה מצומצמת מאוד. זה לא יגיע אל הרבים. זה לא יועיל ולא ייטיב כמו שזה ראוי להיות. ולא הנכונות להקריב למען ההטבה הכוללת. וזו הגבורה. המשוררים והאמנים הם אלה שיודעים לעורר את נפש האדם אל אותם ההישגים של החוכמה והגבורה גם יחד. הם יודעים לנגוע בנימי הנפש הפנימיים ולהעמיד את הדברים הגדולים באמת במקום גדולתם. בכל תפארת הביטוי, עוז היופי ועומק הרגש. ממילא הם הנושאים את אותו המופת שבחוכמה ושבגבורה. מתוך רגישותם הם, הרי צריך להיות אדם מוכשר מאוד כדי להיות משורר, להיות אמן. מתוך רגישותם הם עצמם, הם סוללים את הדרך אל נפשותיהם וליבותיהם של שאר בני אדם. בכתיבתם, בהלחנתם, בציורם, בפיסולם. וכמובן שבתוך הכישרון הזה יש גם חוכמה וגם גבורה. חוכמתם הם עצמם, שהם תופסים, אולי בדרך מיוחדת להם, אבל תופסים את ההישג הגדול של החוכמה, את הטוב שלו, ואת ההישג הגדול של הגבורה. וגם בהם יש מסירות רבה כדי לסלול את הדרך הזאת אל הלבבות של רבים מפני אדם. והאחרונים הם העסקנים, אלה שמביאים לידי מעשה ממשי, חברתי, רחב, את אותם ההישגים הגדולים. אלה שיודעים לממש את מה שנגע בלב, את מה שהתעוררה לו הנפש, בחוכמה ובגבורה. לבסס את זה בתוך המערכות הציבוריות הרחבות. לארגן את החינוך, את הצדק, את החסד, ולהביא לכך שההטבה הפוטנציאלית הגדולה תהיה גם ממשית. כל אחד במקומו הוא מיוחד. ואם הוא עושה את מה שהוא עושה באופן הראוי, הישר, הטהור, עם כל הכוונה הנכונה, הגבוהה, הרי אלו הם המעולים שבבני אדם. ממשיך הרב ואומר, צריכים להכיר את אור הטוב שבה מצוינים שבבני אדם. שעל ידם אור השם מתפשט בעולם. אבל אנחנו נוגעים כאן לא רק לצד שזה מיטיב ומועיל לאנשים, לחברה, יש בזה גם ערך אמוני גדול. כיצד מתפשט אור השם בעולם? על ידי החכמים, הגיבורים, המשוררים והאמנים והעסקנים. אור השם הגדול בעולם הוא חבוי. מי מוציא אותו לפועל? מי מוציא את החוכמה האלוקית אל הפועל? מי מוציא את הגבורה האלוקית אל הפועל? את הרגש, את היופי, את היכולת לארגן את המציאות, הם הם האנשים המצוינים האלה שבבני אדם. וצריך להכיר את אור הטוב שבהם. מפני ש אנחנו רואים בהם גם מעין מלאכים, שליחים, מלאכים לא במובן העממי שזה יצורים מעופפים, אלא שליחים, אלה שנושאים בתוך נפשם את אותה מנת האור המיטיבה מקדמת דנה, בטרם הרים יולד. העיקרון, זה עיקרון חשוב ביותר, שעל ידי המוסר הרגישות המוסרית שלנו אנחנו מכירים את אור השם המתפשט, מתפשט בעולם. הוא קיים בוודאי. כיצד הוא יתפשט? כיצד יתגלה? יתפשט גם במובן של הפשטה, כלומר יופשט מ מ מקליפותיו המסתירות אותו, וממילא יפרוץ ל ל ל לכל עבר, ימה וקדמה, צפונה ונגב. על ידי אלה המעולים שבבני אדם, שבהם מתנוצץ יותר מאשר כרגיל צלם אלוקים, שהם מוכנים ורוצים להעמיד את עצמם לטובת המציאות, לטובת הכלל, לטובת החוכמה, לטובת הערכים הגדולים. למיתו של דבר, אנחנו נוגעים כאן בעוד סוגיה, אפילו שהרב לא אומר אותה כאן בפועל. אנחנו קצת דיברנו בפעמים הקודמות עליה. על ידי האהבה הזאת אנחנו מתקרבים גם לאהבת השם. לאותה מצווה שכבר גם, כמו שאמרתי, תמהו עליה, איך אפשר לצוות על לאהבה, אפשר לצוות על הכרה, אפשר לצוות על מעשה, זה דברים שנתונים בשליטת אדם. אפשר לצוות על אהבה. כן. הנחת היסוד היא שהניצוץ הזה קיים עם אלה בנפש, בוודאי. אבל יש לצוות על לייסר עצמו, לאמץ את עצמו, לכוון באופן מודע את אישיותו, הן באופן התבוני, והן באופן המעשי, כדי להעצים, לחזק ולחשוף בתוך נפשו את נקודת האהבה הזאת. אהבה למצוינים ולמעולים שבבני אדם, אהבה לאור הטוב שבהם, הידיעה שהאור הטוב שבהם הוא אור השם המתפשט בעולם, זה מה שמקרב את האדם, זהו אותו סולם שמקרב את האדם לאהבת השם. ויש בכל שלב כזה של אהבת הבריות האלה גם אהבת השם. ואור השם מתפשט בעולם, אומר הרב, בין כשהם מכירים את דרך משלחתם ובין כשאינם מכירים. גם זה דבר חשוב. אנחנו כאנשים מאמינים יכולים וצריכים להעריך מאוד את אותם המצוינים שבבני אדם, בין מחכמי אומות העולם, או גיבורי אומות העולם, או אמני אומות העולם, וכמובן גם בבני ימינו, ברור מאליו. ויאמרו לנו, מה, אבל הם בכלל לא היו יהודים, הם, או שהם בכלל לא האמינו, זה לא בשביל זה הם עשו. הם היו, לא יודע מה, היו מדענים, ליברלים, פיזיקאים, הם, מלחינים, מה זה? איך אתה יכול להעריך אותם? אומר כאן הרבן שהם מכירים בערך משלחתם זו כשליחים מן השמיים, בין שלא מכירים לך. נכון שמי שמכיר יכול להיות שעולה בידו גם להוסיף את את המדרגה הגבוהה של חיזוק האמונה במקור הטוב, חיזוק האמונה בחסד, בגמול הטוב. מי שלא מכיר את משלחתו, בסדר. הוא בכל אופן בהחלט שליח. גם אם הוא לא מכיר בך, גם אם הוא לא יודע את זה. כך הוחלט בדורות קדומים. למשל, שכל יהודי שנהרג על ידי צוררי ישראל, הוא נקרא קדוש. אומרים, אבל מה הוא היה? הוא לא התכוון לזה, ולא, זה בכלל לא היה. אף אחד ככה. כי נתגלתה פה הנקודה המיוחדת הזאת של המאבק של רשע מול צדק. ומי שקרב אל המזבח הזה ועלה כעולה תמימה מעל המזבח, הרי נקודת הקדושה היא זו שמאירה לו יותר מאשר הנקודות הפרטיות שלו. אם הוא היה גם איש מעלה מעבר לכך, מה גדולה יתרה יש בו. אבל גם אם לא. גודל האמת והטוב שמתגלים באופן אובייקטיבי הם אלה שקובעים את הערך של האדם הזה. הוא היה מסוים, זה נכון. הוא היה סובייקט מסוים, זה נכון. ויש ערך כמובן גם לך. אבל מה שקובע יותר, זהו הערך האובייקטיבי. אפילו אם השליחות הזאת והמסירות הזאת לא היו במודע. על אחת כמה וכמה אם כן היו במודע. בעת החדשה, אנחנו כולנו, אני מדבר על האנושות בכללותה, בוודאי אנחנו היהודים. נוכח מאורעות כבירים, בהם חורבנות כבירים, וגם תשועות כבירות. אנחנו עומדים על פרשת דרכים. אני אומר כל האנושות גם. מה טיבו של עולם? כיצד לבנותו? האם אפשר וכדאי להתאמץ לבנות עולם טוב יותר? האם הכמיהה אל האידיאל והחזון היא בכלל בעלת ערך? וסיכוי להתממש? או שמה הרשע המפלצתי שהתגלה ומתגלה מעברים שונים הוא זה שקובע את פרצופה של האנושות, את דמותו של עולם. ואין לו לאדם אלא לדאוג אך ורק לצורכי עצמו. שהרי העולם בכללותו ממילא נשרף בלהבות הרשע, האדישות והניצול. פרשת דרכים זו אימתנית ומטילה את צילה על כל התרבות העובית, על ההגות, על האומנות, על תפיסת האדם הפרטי את עצמו, את החברה, את ההיסטוריה, את ערך המחשבות, הרגשות והמעשים. ממילא ההכרעה בפרשת הדרכים הזאת איננה פשוטה. להכריע לצד הטוב, לצד החזון והאידיאל, גם כן עולה ביסורים. יסורים של עמידה מול הרשע הזה שגם כן ממשי. לפעמים בלתי נתפס בעוצמתו. עמידה מול הכאב והאובדן והשכול, מול אסונות ומול פשעים. גם הבחירה בטוב עולה ביסורים רבים. וכאן אולי אנחנו נוכל להבין את המשקל של להיות מוסרי, לבחור במוסר. המשקל הוא אדיר. טוב אני. מכיוון שאנחנו שבוחרים בכך, פקוחי עיניים לא פחות מאלה שבוחרים בתפיסה שהעולם איננו מוסר. לא פחות פקוחי עיניים, לא פחות כואבים ולא פחות רגישים. ולכן האמירה שצריכים לייסר את עצמו. כלומר, על מנת כן לבחור בכל אופן, באור הטוב, שממעשי בני אדם, לא רק ברוע שבמעשי בני אדם. וגם הוא קיים, וגם הוא עוצמתי מאוד. לחפש את אור הטוב, שהוא אור השם המתפשט, גם אצל אלה שאינם מכירים במשלחתם. כי זו ההכרעה הקשה. אלה שמכירים ואומרים את זה בשם, אני לא צריך להכריע, הם אומרים שזה מה שמניע אותם. אבל אלה שלא מכירים, שם אני צריך להכריע. מהו צביונם? לכן הדוגמה הזאת שאמרתי שההלכה, הלכה זו הכרעה קדומה של תואר קדוש, זאת הכרעה בעלת חשיבות עמוקה, מרחיקת לכת, על כל תפיסת עולמנו, דרך חיינו. לזה מחדר כאן הרב. זהו המשקל העצום של המוסר. של העדפת הטוב. תוך כדי הבנה נוקבת של המציאות. העדפת הטוב. ונכונות להתייסר כדי להתקרב אל הטוב הזה, לממש אותו ככל האפשר. אנחנו לא נתחיל סעיף את הסעיף הבא, בעזרת השם, בשבוע הבא נלמד אותו. אני מתאר לעצמי שאני לא צריך להוסיף את זה במפורש, אבל גם אווירת ערב יום הזיכרון, היום היא הורגשה כאן בדברים האלה. איני יודע אם זה מכוון מן השמיים, שככה יצא, שאנחנו למדנו עכשיו את הסעיף הזה, ובאמת הוא מדבר על זה, או שמצאנו בו. אבל גם כך וגם כך הדברים הם ראויים.